325. אה, זה לא נקלט כל השטויות האלה?
מה זה?
לא, לא. טוב, בסדר.
זה מה? זה נקלט בראש.
זה נקלט בראש, אתה יודע, זה ככה. מה? טוב, 325 שורה אחרונה. כי הצלחנו להבין שבע מילים מהסיפור, לא, לא, אפילו שבע? כן, שבע, בדיוק. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים. זה מה שהסברנו, כן? מזכיר. רק ש... יש שני סוגי דברים, יש מה שנאצל ומה שנברא. נאצל זה נקרא אור, כן? זה מה שלמדנו, בסדר? בלי להגדיר כרגע מה זה האור הזה וכל מה שקשור בזה. ונברא, יש מאין. בסדר? זה שתי הקטגוריות שראינו. והדיוק שדע כי תרם, זה לא עניין קרונולוגי, אלא זה עניין של אחד לוגי, ובית, תרם, הפירוש או משמעות המילה כאן, למעלה. בסדר? זה שני הדברים הגדולים. טוב, נמשיך במשפט. דע כי תרם שנאצלו הנצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט. הוא אומר ככה, למעלה מאותם העולמות אין ריבוי, הכל אחדות גמורה. ואם מכונה על ידי המחבר, אור עליון פשוט. אז זה עוד מושג שצריך להוסיף למילון המונחים כאן. אור עליון פשוט ואחדות גמורה מבחינה זו, אי נוח. בסדר? אז המשפט פשוט. לפני בריאת העולם, מה שהיה זה אחדות גמורה.
אחדות
בין מה למה? אחדות, אחדות, אחדות זה לא בין מה למה. אין, אי אפשר להגיד יותר מזה. אחדות גמורה. וזה ההפך הגמור ממה שיש בעולם הנברא, שזה עולם הריבוי.
אחדות זה בצדו זה אחד.
מה?
אחדות, אתה אומר, הכל היה אחד.
אחד ויחיד. בסדר? זה אחדות גמורה. זה כל מה שאפשר להגיד. זה הניגוד המוחלט למה שאנחנו מכירים בעולם הנברא.
והאור זה הביטוי של אחדות הגמורה.
איזה אור?
האור הפשוט.
אור עליון פשוט? כן,
זה הביטוי של אחדות הגמורה.
כן, כן, כן.
זה לא אור הנאצל.
לא, ממש לא. זה אור עליון פשוט.
זה חלק מההוויה של
לא, אל תוסיף, לא. כי ברגע שאתה מתחיל להוסיף מילים, זה לא שאתה מצמצם, זה כבר לא נכון. עליו לא יודעים שום דבר. רק יודעים שלפני שנברא העולם
היה הוא,
שזה אומר אחדות גמורה. זה הכל. בלי שום תוספת, כי כל מילה נוספת שאתה מוסיף כאן
זה אינטרפרטציה שלך.
זה המצאה שלך. זה אתה משליך. כן, 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 בדיוק. בסדר? השתלשלות העולמות מתחילה מן השלב המכונה אור עליון פשוט. זה עד נקודת ההתחלה. בסדר? עד כאן אפשר להגיע. אור עליון פשוט. מעבר לזה, שום מילה.
למה הוא משתמש במילה פשוט?
בניגוד למה שיש אחרי זה.
אחרת, אור עליון, הפוך, צריך להיות האור עליון.
כן, 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 כן.
הוא לא פשוט היה.
לא, הוא פשוט במובן שהוא, זה אחדות גמורה. כן. כן?
פשוט זה גם במובן, יש לזה הרבה מובן, הוא יכול להיות מתפשט.
לא מבחינה פיזית.
אור.
לא, אז מה, אבל מה זה האור? אתה סתם אומר אור בשביל להגיד שזה מה ש...
להגיד משהו, כן. כן, כן. כמו המילה אינסוף, מה...
פשוט זה לא סימפל.
מה?
אני אומר, זה לא במובן
של
סימפל, זה יכול להיות לזה
מובן
גם של...
לא, 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 לא.
פשט.
לא, 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 לא. אור עליון פשוט. זהו, זה מה שאפשר להגיד.
שם.
מה?
זה שם בעצם ולא...
כן, 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 קוד כזה. אור עליון פשוט, אני יודע על מה מדובר, אחדות גמורה. ממילא זה גם דבר שאנחנו לא חווים, או מה זה אחדות גמורה. אנחנו אומרים, השם הוא אחד. זה לא מבחינה משהו חווייתי, זה האמונה. כן? טוב, אז השתלשלות העולמות מתחילה מן השלב המכונה אור עליון פשוט. תהליך זה אינו מתרחש בזמן, הוא אינו מורכב מבחינה קרונולוגית מאירועים זמניים, אלא הוא תהליך לוגי המאפשר להבין איך מן האחדות הגמורה מופיע הריבוי המאפיין את העולמות שלנו, שזאת הבעיה העיקרית. מזכיר, מבחינת המקובל השאלה היא לא לגבי האל או לגבי האדם, אלא לגבי העולם, באיזה תנאים יכול להיות עולם. כי למה? כי העולם הוא עולם של הריבוי.
ריבוי של מה?
של הכל. הכל זה, כל מה שיש בעולם הזה זה ריבוי. כן? ולכן התהליך הזה בא להסביר, לענות למעשה לשאלה של הפילוסופים והתיאולוגים, איך מן האחד הזה יוצא ריבוי. כי לפי עיקרון הזהות בלוגיקה, לא יכול להיות. מ-X לא יכול לצאת, אלא X. לא יכול לצאת ההפך של X. אין דבר כזה, מבחינה הלוגיקה המקובלת, כן? ולכן באים הפילוסופים בצדק ואומרים, אם אתה אומר שנקודת המוצא שלך זה האחדות, אז התוצאה, מה שיוצא, מה שנגזר מהאחדות הזאת, זה אחדות.
זה?
אחדות, לא יכול להיות משהו אחר. לא יכול להיות, מבחינה לוגית, לפי הכללים של הלוגיקה של אריסטו, וזה הלוגיקה המקובלת גם במתמטיקה היום וזה, כן? לפחות חלק מהשיטות, כן? מ-X יוצא X, לא יכול להיות שיוצא דבר והיפוכו. ההפך של משהו, אין דבר.
לוגיקה תגיד שהעולמות הם שווה לאור העליון הפשוט.
לא,
זה לוגית, לוגית.
אבל זה לא נכון.
זה אותו דבר.
אבל זה לא נכון, זה פנתאיזם. אם אתה אומר, הנברא באיזושהי נקודה שווה
לבורא,
זה פנתאיזם. זה פנתאיזם, אתה לא יכול. לכן יש כאן בעיה אמיתית. מי שעושה כאילו מתעלם מהבעיה זה התיאולוגים. כן, והם אומרים, בסדר, נו, יש מאין. והתשובה של הפילוסופים היא התשובה הנכונה. מה שאתם אומרים הוא לא קוהרנטי. לכן התיאור שהמקובלים מתחיל מן היש, שזה היש של הבורא, כן? שהיש הזה הוא אחדות גמורה. ובתהליך שנקרא השתלשלות העולמות, אנחנו מגיעים מן היש הזה ליש של הנברא, שהוא לא אחדות גמורה אלא ריבוי.
אז השאלה של הפילוסופים בעינה עומדת.
לא.
למה? גם לפי הסבר של מקובלים, כי אם X זה X.
לא, כי התשובה של המקובלים היא שאנחנו לא מקבלים, אנחנו לא באים כמו, אני אסביר את זה אחרת. התיאולוג בא ואומר, נקודת המוצא זה העין. כן? ומן העין יוצא היש. בא הפילוסוף ואומר לו, מן העין לא יצא שום דבר, אלא העין עצמו. זה עיקרון הזהות. בסדר? אז תסביר לי איך היש הזה מופיע, אתה לא יכול.
אתה תאמין שהיה יש.
אתה יכול לבוא להגיד לי, תאמין. בסדר, זה עניין של אמונה, תאמין. או שמאמין או שלא מאמין.
לא, או שתגיד היה יש, ומהיש הזה נוצר היש הזה.
זה מה שמקובלים אומרים, זה לא מה שהתיאולוגים אומרים.
אבל זה מה שאומרים הפילוסופים.
לא, פילוסופים לא אומרים שום דבר. פילוסופים באים שואלים שאלות. אצל הפילוסופים אין דבר כזה, לפחות הפילוסופיה של יוון והפילוסופיה הסקולסטית של ימי הביניים, כן? אין דבר כזה בורא, כי אין מושג כזה של בריאה. בסדר, אוקיי. אבל אתם באים ואומרים משהו שיכול להישמע מאוד מעניין, כן? אתם התיאולוגים.
יש מאין.
אתם אומרים יש מאין, כן? בואו נראה אם זה עומד בקריטריונים שלנו, של הלוגיקה.
זה אומר לא, זה אומר, חייב להיות, יש מי יש.
לא, מבחינתו הוא אומר, אני שמעתי אותך,
אבל לי אין שוב.
דחיתי. בואו נשמע עכשיו את המקובל.
בואו נשמע מה העמדה שלי.
אין לי עמדה, בתור פילוסוף אין לי עמדה.
לא,
לא, הפילוסוף שואל שאלות.
אבל הוא גם עונה,
אין לו... קודם כל הוא שואל שאלות.
כמו התיאולוג.
לא, 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 לא.
התשובה שהוא נתן זה יש מאין.
לא, לא.
התשובה שנתן המקובל זה יש מי יש.
זה יש מי יש דרך... בוודאי שזה הפוך. יש מי יש דרך שלב שנקרא אין. שצריך עוד להגדיר אותו.
השתלשלות.
כן, זה נקרא השתלשלות, לא, תהליך האצילות, כן?
מה שאני קורא לדיפיין, שגם לפי עקרון הזהות של הפילוסופים, הרי אם הוא אומר שמ X יוצא X, אז מאחדות יכול לצאת רק אחדות, לא יכול לצאת...
נכון, נכון, נכון.
בגלל זה המקובל עוד לא עונה לפילוסוף.
הוא יענה, שנייה, אתה תראה שהוא נותן תשובה מלאה. תשובה מלאה שבסוף הפילוסוף יגיד את הדבר הבא. התשובה שלך היא לא רציונלית, היא לוגית. ויש הבדל. רציונלית זה אומר שהיא תואמת את הקריטריונים של הלוגיקה שלנו. היא לא. אבל היא לוגית כי היא קוהרנטית. מה שהוא לא יכול להגיד כלפי התיאולוג, כי התיאולוג בא ואומר, התשובה שלי היא גם רציונלית. יש הבדל בין רציונלי ובין לוגי.
מה, אתה
יכול להרחיב על
זה? מה ההבדל?
כן, לוגי זה משהו שהוא קוהרנטי. שאם אני יודע את ההנחות, האקסיומות שלך, לצורך העניין, כן? אני לא אמצא שום גם בהוכחה, באמירה שלך, בהשתלשלות האמירות שלך.
ברגע שהאקסיומות שלך מקובלות עליך.
ברור, 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 זה תמיד. בא התיאולוג, בא הפילוסוף לתיאולוג ואומר, לכאורה אנחנו שותפים באקסיומות. אז אם אנחנו שותפים באקסיומות, יש בעיה במה שאמרת. כי אתה מקבל את העקרונות שלי. אתה מקבל את העקרונות של הלוגיקה של אריסטו, כן? אתה מקבל את עיקרון הזהות. אם אתה מקבל את עיקרון הזהות, אתה לא יכול להגיד מה שאתה אומר.
אבל גם מקובל.
המקובל בא ואומר, אני לא מקבל את העקרונות האלה.
לי יש
אקסיומות. לי יש קבוצה של אקסיומות שונה לחלוטין מהאקסיומות שלכם.
מה אומר על זה הרמב"ם?
הוא לא קשור לציפור הזה.
אז גם אתה לא יכול להגיד, אני לא מקבל את האקסיומה ולכן יש מאין.
לא, התוצאה של הדו-שיח בין הפילוסוף ובין התיאולוג בסופו של דבר היא פשוטה. זה לא עניין של הוכחה.
עניין של אמונה.
עניין של אמונה. זה הכל.
גם לזה
שנייה, לא, 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 זה עניין של אמונה. והפילוסוף אומר על הדבר הזה, אני מוכן להאמין, אבל לא בשטויות. כי מה שאתה אומר, נוגד את עיקרון הזה, הוא שהוא מקובל עליך, שמקובל עליך, תיאולוג.
תיאולוג אומר, לא מקובל, עובדה.
כן, מקובל, זה בדיוק, זה הסתירה הפנימית שיש. אתם כאילו רוצים לפתור את התיאולוג מה... זה לא נכון.
אני נפתרה לו הבעיה, הוא אמר, לא מסכים לאקסיומה.
זה לא נכון, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון. תיאולוגיה זה ענף בפילוסופיה. הוא לא יכול לבוא ולסתור את ההנחות היסוד. זה ענף בפילוסופיה. והוא משתמש בדיוק באותם כלים. ובאותה לוגיקה. מה לעשות? כן. מה?
לא, אני אומר, הרמב״ם הוא אלה שמתיימרים כן להיות תיאולוגים ולהשתמש ב...
יש להם בעיה. יש להם בעיה. עובדה.
זאת אומרת, הוא לא עונה על זה, נשאר העניין של אמונה.
בוודאי. בוודאי. אבל
מה לא אומר שזו אמונה?
שמה?
המקובל לא רואה את זה אמונה?
דיברנו על זה שבוע שעבר. מה שהמקובל יגיד, וזה ככה הוא כותב, דע ואמן. אבל לא דע ואמן במובן של אמונה, במובן הזה. דע, כי זה חוכמה, ויש כללים לחוכמה הזו. ואתה יכול ללמוד את הכללים של החוכמה הזו, ואם אתה לא יודע את הכללים של החוכמה הזאת, האמן שמישהו אחר כן יודע את הכללים ותלמד ממנו. וזה ההבדל בין ההנחות של הפילוסוף בצד אחד, שזה החוכמה של יוון, ובין החוכמה של הנבואה העברית. וכאן אי אפשר לגשר. אי אפשר לגשר. כן? וההבחנה הזאת צריכה להיות ברורה. ברגע שמתחילים כאן להרבב בין שני הדברים, בשתי החוכמות האלה, יוצא בדיוק מה שיצא בימי הביניים, שזה השטנס של כל מיני דברים, וזה מתמוטט, זה לא עומד. זה לא עומד מול הדרישות של הפילוסוף. כי תמיד הפילוסוף יבוא ויגיד, ישאל את השאלה, הכללים של הלוגיקה האריסטוטלית, האם הם מקובלים עליך כן או לא?
אני יכול להגיד אז מה שאתה אומר לא.
אבל הוא לא אומר לא, זה בדיוק...
לא, אני מדבר עלינו, על...
מי? התיאולוג היהודי גם כן לא אומר לא, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה. הניסיון הזה לקחת אריסטו בצד אחד, או אפלטון, זה לא משנה, כן, לצורך העניין, כן? וננסות לאחד בין שני הדברים האלה, זה מה שגורם לבעיה.
אז אם לא, נחתחיל, אני יכול להגיד, לא, הנחות
ההסתר
שלכם לא מקובלות,
זה מה שמקובל אומר, זה בדיוק זה, וצריך להבין כאן.
ברגע שהאקסיומה לא מתאימה, נגמר הסיפור.
נכון.
זה בדיוק מה שקורה בהנדסה, יש הנדסה אוקלידית שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד ורק אחד, ויש הנדסה אחרת שאומרת בין שתי נקודות, עוברות מיליון אינסוף קווים, ישרים.
זה לא מדויק, אבל לא נתחיל להתעכב.
בגדול, כדי להראות שאם אתה לא מקבל את האקסיומה, כל הגיאומטריה
שלך ברור.
אז איך פתרו את זה בכל זאת, הפילוסופים, אני יודע שם תקופת מנדלסון וכל החברה האלה, האם זה הביא אותם לשלילת האמונה? או שיש הרי כאלה שכאילו בדרך הלוגית טענו שהגיעו ל...
באיזה שאלה?
בנושא של הבריאה.
יש שני סוגי פילוסופים. יש פילוסוף אחד שהוא נאמן אך ורק לפילוסופיה הקלאסית וכל מה שנגזר ממנה. והוא יגיד, אין דבר כזה. במילון שלי, מילה בריאה לא מופיע. לא מופיע. העולם הוא נצחי, קדום, או נצחי או קדום, או שניהם ביחד, לא יותר מזה.
זה לא
כן.
בריאה, אלא זה התפתחות.
לא, זה לא, זה אפילו לא התפתחות.
אני אגיד שזה לא אותו עולם. זה מוכרח לקבל שהעולם של היום זה לא העולם של אז. הוא אומר, השתנה.
מאיזו בחינה?
גם מבחינת בעלי החיים השתנו, הגוף השתנה, השתנה.
תרבותית.
לא תרבותית.
אלא מה?
קיומם של דברים. פעם היה...
עד המאה ה-19 אף אחד לא אמר את זה.
בסדר.
עד המאה ה-19 אף אחד לא אמר את זה, עובדה.
אמרו שהעולם לא עגול, יש המון גם דברים אמרו.
הוא סטטי.
אבל בינתיים, אבל תמיד...
הקוסמוס עד שאיינשטיין אמר משהו אחר, סליחה, זה לא איינשטיין, עד שהבל הוכיח משהו אחר, הקוסמוס נחשב לסטטי, כולל איינשטיין אחרי שהוא פרסם את תורת היחסות הכללית. סטטי. רק ב-1925 התחילו להבין שזה לא נכון. עכשיו אתה יכול לבוא, לשאול מבחינה תרבותית האם חלה התפתחות מסוימת, התשובה היא כן. ועכשיו אתה צריך להגדיר באיזה תחום חלה התפתחות.
ולמה רק בהתפתחות? התפתח גם הקרקע התפתחה, הכל התפתח, הכל השתנה.
לא, זה...
היה פתאום שבר סורי אפריקאי.
זה...
אלה הדברים שהם... מה שיש היום
זה... זה קוסמטיקה.
כן, זה כלום.
כן.
זה מה ממש... מה ש... הרי... זה... כשבאים, לא צריך להבין את הדבר הזה. זאת נקודה חשובה. השאלה היא לא האם פה ושם משהו זז או לא. לא על זה מדבר.
על עצם הקיום.
מה?
אנחנו מדברים על עצם הקיום. כלומר, האם היה, תמיד היה עולם. זה יגיד הפילוסוף, כי אין לו ברירה אחרת, כי אחרת...
עד 1925, הדעה לא רק של הפילוסופים, אלא של המדענים שעוסקים בתחום הזה, היא כן. כן, כי הכל סטטי. הקוסמוס כשלעצמו הוא סטטי. לכן הוא קדום. זה עד 1925. אף אחד לא העלה שזה יכול להיות משהו אחר. וכשאבל מתחיל לעשות סימנים כאלה ואומר, רגע, רגע, יש לנו כאן איזושהי בעיה קטנה, לוקח כמה עשרות שנים עד שאנשים מתחילים להגיד אולי הוא צודק. וזה לא שזה משהו מיד מישהו אמר, נכון, סוף סוף מישהו... לא, ממש לא. תפיסה של עולם סטטי. זה לא אומר שלא ידעו, כי כבר ידעו. שיש כוכבים חדשים ויש גלקציות וזה... לא, בכל זאת זה סטטי. כי צריך להבין על מה מדברים, כן? על הקוסמוס כקוסמוס, לא על מה שיש בתוכו. כי בתוכו זה חומר שמתקלה. כן? חומר שמתקלה. אז מתקלה בצורה כזו, מתקלה בצורה הזו, בגלל סיבה כזאת, בגלל סיבה אחרת, אבל זה מתקלה. כמה זמן זה לוקח? תלוי בסוג החומר. זה ידעו מזמן. זה לא משנה את העובדה שאמרו, הקוסמוס הוא סטטי. ופתאום בא השינוי הגדול, ואז מתחילים לדבר על הקוסמוס כקוסמוס עצמו, ולהגיד יש לו היסטוריה. ואז מתחילים לשאול לראשונה את השאלה, אם כרגע הוא במצב מסוים, ואנחנו כנראה רואים שהמצב הזה הוא תוצאה של החווה, התפשטות הקוסמוס, אז נתחיל לשאול את השאלה לגבי מה היה בעבר. האמת שבהתחלה שאלו את השאלה לגבי העתיד, אבל מהר מאוד הגיעו לשאלה לגבי מה היה בעבר. זה לא שהגלקסיות מתרחקות אחד מן השנייה כפי שחשבו בהתחלה, זה מה שאבל הסביר. כן? מהר מאוד הבינו שזה לא הגלקסיות שמתרחבות, אלא זה המרחב עצמו שמתרחב. זה המרחב עצמו שמתרחב. כך...
המרחב מתרחב ולכן שתי
הגלקסיות... כך גומי. בסדר? כך... משטח כזה גומי, תסמן נקודות, בסדר? יש מרחק בין נקודות, נגיד מטר, כל 10 סנטימטר אתה שם נקודה, זה כאילו גלקסיה, בסדר? אתה בא ומותח את הגומי, הנקודות לא זזו של עצמם, המרחב התרחב, זה בדיוק מה שגילו. טוב, אם הוא התרחב, והוא מתרחב, אז בעבר, היה יצר יותר. מסקנה לוגית. היה יצר יותר, נכון? אם היה יצר יותר, עד כמה?
זה משפיע על מימד הזמן, משפיע על...
לא, 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 זה לא קשור לזמן. לא קשור לזמן, קשור כרגע למרחב.
המרחב הזה שהוא לא אתה יכול להגיד, הוא התחיל להתרחב מסיבה מסוימת, זה זמן מסוים, לפני כן הוא היה סטטי. זה אתה יכול להגיד.
זה אתה אומר. תוכיח.
בסדר, תוכיח שלפני כן הוא זז.
לא.
בסדר, זה אותו דבר.
לא, לא, ממש לא. יש גבול דק, שאם אתה עובר את הגבול הזה, עזבת את התחום של האסטרופיזיקה, של הקוסמולוגיה, וזה כבר מטאפיזיקה. והגבול הזה הוא דק מאוד. כי אני יכול לגלגל את התהליך אחורה, כן? על סמך החוקים הידועים לי, היום, אני יכול להגיע עד נקודה מסוימת, שלא נקודת אפס. שלא נקודת האפס. אלא 10 בחזקת מינוס 43 שניות. טוב, תגידו לי מה ההבדל בין 0 ו-10 בחזקת מינוס 43, לא הרבה, אבל מהותי ביותר. כי הפיזיקאי, כאשר הוא מגיע לנקודה 10 בחזקת מינוס 43, אומר, עד כאן.
למה לא מינוס 44?
כי אי אפשר, מבחינת המשוואות.
משוואות.
לא, משוואות, פיזיקאי חי ממשוואות, כן? אנחנו מגיעים עד לנקודה הזו, זה נקרא הקיר של פלנק. עד כאן הפיזיקה תקפה. אתה רוצה להגיד שיש משהו...
אחרי זה?
לפני.
לפני זה, לא.
לפני זה, זה, אני לא יודע. אני יכול להגיד לך כל דבר, אתה גם יכול להגיד כל דבר, כי כבר אני לא מדבר כפיזיקאי, אני מדבר כסתם בן אדם, שמעלה השערות, וגם אתה. והשערה שלך היא לא פחות תקפה, מהשערה שלי, כי זה שנינו מה שכרגע עוסקים בהשערות. אבל אני כפיזיקאי לא יודע שום דבר.
זאת אומרת, השערה שלי שאומרת שתיאורטית מאותה 10 מינוס 43 לפני כן, הוא לא זה, הוא לא התרחב. נגיד, אתה אומר, אני לא יודע.
אני אומר, אני כפיזיקאי, אני כפיזיקאי,
לא
רק שאני לא יודע, אני לא יכול לדעת כפיזיקאי. כי התחום שלי נגמר בנקודה הזו. אז אני יכול לבוא ולהגיד, לפני שזה יתקבץ, 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 יכול להיות שלפני זה היה תנועה הפוכה, שהיה סטטי, שהיה, לא יודע מה. זה שווה בדיוק כמו שכל דבר שאתה תגיד. זה כבר לא פיזיקה.
זה אור עליון פשוט.
לא, לא, זה גם לא, זה גם לא, כי זה לא קשור לזה.
אלא אם אני אצליח להוכיח שה-40 מינוס 43 הזה הוא לא קיר נכון, אלא זה יכול להיות ב-44, ושם אני יכול להוכיח מה קרה במינוס
43. בסדר, תביא לי תיאוריה פיזיקלית שעומד... בדיוק, ויש ניסיונות כאלה היום. תורת החבלים וכו', כל הדברים האלה. בין היתר זה בא כדי לנסות לשבור את הקיר הזה, כן? אבל זה השערות כרגע. אה, בסדר, זה נראה מאוד רציני, כי ממלאים מיד... לא, לא רק ספרים, קירות עם מלא משוואות שאף אחד לא מבין, כי זה הופך להיות יותר ויותר מסובך. ובכלל, מי מסוגל להסביר? כי כבר קופצים לא מ-4 ממדים ל-10, 11, אז אנשים שלא יודעים שום דבר. נו, 10 זה 10 ספירות, כן? 11 זה עם ה... זאת אומרת... יש כל כך הרבה דברים כאלה שזה, כן, מספר הקבועים שיש בפיזיקה, 26. אה, נו, זה שם הוויה, נו, מה אתם רוצים? אפשר לכתוב גם מיני ספרים, זה שווה כקליפת השום. כי זה כבר לא פיזיקה. זה הגבול הדק כאן. עכשיו, חזרה למה שדיברנו. מה שכאן חשוב להבין זה שהתיאור של המקובל מתחיל מן היש של הבורא, כן? עובר דרך שלב ביניים שנקרא עין, שזה יהיה החלל, עוד נגיע לזה, כדי להגיע בסופו של דבר ליש של הנברא, שזה האדם, כן? מבחינת המקובל, מה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא זה האדם,
שההפך ממנו,
שהוא האחר שלו, שהוא האחר שלו, האדם, לא העולם. כן?
בריאת העולם נסתה לצורך האדם.
לצורך האדם. הוא נזר הבריאה. כדי שהאדם יוכל להימצא, הוא זקוק למקום, כי הוא חי בסביבה שנקראת מקום וזמן. בסדר? שואל המקובל, אז אתה, אותו מקום זה העולם, כן? איך יכול להיות דבר כזה? הוא בלתי אפשרי, לכאורה. הוא בלתי אפשרי. אז השאלה של המקובל, באיזה תנאים זה יכול להיות? למה הוא לא שואל כמו הפילוסוף האקזיסטנציאלי לגבי האדם? כי עובדה, אני פה. אחר כך נתחיל לשאול כל מיני שאלות לגבי המהות שלי והתכלית שלי בסדר, אבל זה לא השאלה הראשונה שלי. אני כאן, אני מודע לעצמי, אם אני מודע לעצמי, בסדר, ואני עברי, אז אני יודע, הייתי בהר סיני, וכבר אמרו לי מה אני צריך לעשות, בסדר. הוא לא שואל לגבי הבורא. למה הוא לא שואל? כי הבורא הוא מי שגאל אותו ממצרים. ככה הוא מכיר אותו. ככה אנחנו מכירים אותו. לפני התפילה, לפני ה-18, ברוך אתה השם, גאל ישראל. זאת ההגדרה שלנו, שמי זה הבורא. לפני מי אנחנו מתפללים? לפני מי שגאל אותנו. זאת החוויה שחווינו, שמבחינתנו זה אבן היסוד. זה שתי הנחות היסוד. עכשיו יש לי שאלה לגבי האדם. תיאולוג בכלל עשו בבא התכונות של האל. איך אתה יכול לדבר על התכונות שלו? מה?
מי אתה בכלל?
ואני מוכיח לך את קיומו. מה, זה תלוי בו? בהוכחה שלך? אז אם אתה הוכחת הוא קיים, ואם לא, הוא לא קיים? ממתי משהו תלוי בהוכחה שלי שקיים או לא קיים? זה ספקולציה. זה לא האל של התנ"ך. זה אחד כאן שזה חסר לך במודל שאתה בונה של של המציאות, כן? חסר לך משהו, הסיבה הראשונה, העילת, העילות, וכל הניסוחים האלה שיש, שמוצאים גם אצל הרמב״ם למשל, כן? בסדר? זה למעשה משהו שחסר לך מבחינה לוגית כדי שהמערכת שלך תהיה קוהרנטית. אבל זה אתה ממציא את הרעיון הזה, ואתה קורא לזה סיבת הסיבות או לא משנה מה, כן? לפי הניסוחים שלי עם הביניים. זה אתה אומר. זה לא מה שהעברי בא ואומר. העברי בא ואומר דבר נורא פשוט, ומאוד מסובך בו זמנית. נורא פשוט. ריבונו של עולם התגלה אלינו בהר סיני. וזה ההוכחה היחידה שיש לנו, זה לא הוכחה, חווינו את זה.
אקזיסטנציאלי.
זה קיומי, זה כן, זה לא בעניין של הוכחה שכלית, זה לא פתאום זה. אז אתה רוצה לבוא להגיד שמי שהתגלה אצל האחר שחסר לו הידיעה, חסרה לו הידיעה הזאת, כן? אז בסדר, בבקשה, אומר המקובל, אבל מה זה קשור אליי? אנחנו היהודים לא צריכים את זה. רק כשאנחנו מתקשרים עם הגויים, אז כן צריך להסביר להם את הדברים. אז בסדר, יש שתי אפשרויות להסביר. יש אפשרות, כמו שאתה מנסה להסביר, לעשות איזושהי התאמה בין המושגים שלו למושגים, לא למושגים, לחוויות שלנו, כן? אומר המקובל, זה הולך לכישלון בטוח. או יש אפשרות אחרת להסביר לו בצורה הכי 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 פשוטה. קדוש ברוך הוא התגלה. זו עובדה, זהו, נגמר.
עובדה לא, זה אמונה שאתה מאמין שהתגלה.
מבחינת העברי זו עובדה. אתה הגוי שלא חווית את הדבר הזה, לא, אתה יכול להתחבר למה שאנחנו יודעים. עובדה, זה מה שהנוצרים הראשונים ממציאים לגויים לעשות, כאשר הם באים ואומרים להם הישוע בא מן היהודים. מה הם מנסים להגיד להם? אנחנו יודעים דברים שאתם לא יודעים. חווינו דברים שאתם לא חוויתם. אתם רוצים להתחבר לישוע, לתקווה הזאת, במקום הייאוש שמאפיין את הפילוסופיה של הסטואה באותה תקופה? בבקשה, הנה בשורה חדשה. הישועה באה מן היהודים. אתם רוצים להתחבר? תתחברו. כי חוויה אני לא יכול להסביר לך, או שאני חוויתי או שלא. זה לא משהו ששכלי שאני יכול לתאר את זה אחר כך, אבל זה כבר לא אותו דבר. כן? אז זה מה שמקובל ואומר. אז עכשיו המקובל ואומר, אני אתאר לך תהליך שהוא לוגי, במובן הזה שהוא קוהרנטי לחלוטין, כן? לא מבוסס על הנחות היסוד שלך, אלא מבוסס על מה שקיבלתי דרך הנבואה העברית, כן? וזה מסורת האומה שלנו. אני אתאר לך את התהליך מההתחלה עד הסוף, כאשר בהתחלה זה לא העין של התיאולוג, אלא זה היש של הבורא. וכתוצאה מהתהליך הזה בסוף מופיע היש של האדם שהוא האחר של הבורא. זהו, זה מה שהוא רוצה להגיד. תוך כדי זה אסביר לך גם כן באיזה תנאים העולם נמצא, קיים. זהו, זה מה שהוא רוצה להגיד. בסדר? שלב ראשון, אור עליון פשוט. זה מה שיוצא מן היש הראשון. היש הראשון עצמו, לא, זה לא היש עצמו.
לא, זה לא עצמו שלו.
זה לא העצמות שלו. לכן זה נקרא אור. לכן זה נקרא אור. כי אור זה משהו שנאצל. אבל זה נאצל השם עדיין, בשלב הראשון זה נקרא אור עליון פשוט. זה עדיין אחדות גמורה. כן? לכן יש, צריך להפרין בין האינסוף ברוך הוא, שזה הוא עצמו ועליו לא מדברים, כי אין לנו מה להגיד, כן? ומה שמתגלה ממנו, שהדבר הראשון שמתגלה ממנו מבחינתנו, זה נקרא אור עליון פשוט.
שהוא היה יש תמיד?
שהוא. הוא מעבר לזמן. תמיד זה לא שייך. זה מה שהוא אמר כאן במשפט.
זה יש. יש
קדום. כן, המושג של תמיד, כל מושג שמזכיר זמן
הוא לא רלוונטי
פה.
הראשון.
כן, לגבי אור עליון פשוט. כן? אבל לא רוצה גם להשתמש במילה נצחי, כי נצחי זה נשמע כמו אריסטו. אז זה אור עליון פשוט.
כל הזמן יש חשש משימוש במונחים אנושיים.
לא, במונחים פילוסופיים.
שזה מצמצם את האור המיוחד.
לא, במונחים פילוסופיים. זה מה שמניתו בחלק שלא לא למדנו את ה... לא משנה. מה אברהם אמר? כאשר אתה לומד את הדברים עם המונחים של המקובלים והמונחים שלהם בלבד, אז הדברים נורא נורא פשוטים. הם הופכים להיות נורא מסובכים ברגע שהמקובל מנסה להתייחס למונחים שבאים מעולם אחר לחלוטין, שזה החוכמה היוונית. למשל תחילת העץ חיים, ברגע שמיד בחקירה הראשונה שמה הוא מתייחס למעשה לשתי שאלות של פילוסופים. כן? ואז זה הופך להיות מורה מסובך, מחויב, לא מחויב, מוכרח, לא מוכרח, וזה מושגים של הפילוסופיה. אבל צריך להתעלם מזה לחלוטין. קודם כל צריך להבין מה המקובל מנסה להגיד. אחרי שהבנת את זה, אם הבנת, כן? אז אתה יכול להתחיל להבין מה הצד השני אומר ואיך אתה עונה לו. אבל אם אתה מתחיל מיד להכניס את השאלה של הפילוסוף באמצע, אתה מאבד את הצפון. אתה לא יודע מה, למה הוא... כי זה עולמות שונים לחלוטין. זה בא עם ההנחות שלו, זה בא ואומר, יש לי ידיעה מסוימת שלך אין, כי אתה, לא רק שאתה, אין לך את הידיעה הזאת, אתה מתכחש לדבר הזה. כן? כי בהנחות היסוד שלך יש משהו שנוגד לחלוטין את מה שאני אומר. איך אפשר לפשר בין הדברים האלה? בסדר? אז זה כאן. בסדר?
אבל זה אומר שבעצם בהתחלה...
מה זה התחלה?
לא נגיד נצחי או התחלה או שוב...
לא צריך לדבר במונחים של התחלה.
בסדר.
הדבר הראשון
היה אור...
אור עליון פשוט.
איך הוא נולד?
הוא לא נולד.
אבל יש מעליו בורא.
יש בורא.
השאלה אם הבורא ברא את האחד הזה, את האחדות הזאת, את האור העליון הפשוט.
הוא לא ברא, זה נאצל ממנו. עוד פעם. אם אתה אומר ברא, זה יש מאין. אם אתה אומר נאצל, זה ממשהו. אז זה נאצל.
ממה?
נאצל. זה המילה נאצל.
ממי?
ממי? מהבורא.
מהבורא.
כן, זה הרצון שלו. יש שני אופנים לתאר את הדבר. כן? יש תיאור שהוא מטאפיזי, וזה התיאור של היצחיים שמצוטט כאן. כן? הוא מטאפיזי. ולכן מתעוררות כל מיני שאלות. יש תיאור אחר שהוא התיאור המוסרי, וזה מה שמניטו עושה, ובסופו של דבר הוא מוריד לך את המטאפיזי למוסרי. אז במינוחים המוסריים הסיפור הוא כזה, והוא נורא פשוט. ריבונו של עולם מסיבותיו הוא, ואנחנו לא יודעים מה הסיבות. בסדר? זה בניגוד למה שנאמר שם בתפילת עץ חיים. בסדר? ואנחנו לא יודעים מה הסיבות. כן? מסיבותיו הוא התחיל לברוא את האחר שלו. בסדר? האחר הזה זה האדם. יפה. איך יכול להיות דבר כזה? זאת השאלה. בסדר? אז אני מתחיל מההתחלה. ריבונו של עולם החליט לברוא את האחר שלו. איך אני מתייחס לאקט הזה, לרצון הזה? אני אומר, הרצון הזה, זה כולו חסד. וזה האקט המוסרי בתכלית. כי אין שום דבר שמחייב אותו, שום דבר שלא הכריח אותו, הוא החליט מרצונו החופשי לחלוטין לעשות את הדבר הזה. בסדר? כן, 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 ברור, בסדר. אבל זה תיאור מוסרי. תיאור מטאפיזי, שזה אותו תיאור, אבל לפי דעתי יותר מסובך להבין, יותר קשה להבין אותו, לפחות בשלב ראשון, אומר, יש אינסוף ברוך הוא, הוא החליט להציל מה שנקרא אור עליון פשוט, ומי אותו אור עליון פשוט התחיל כל התהליך שנקרא מהלך האצילות או השתלשלות העולמות. זה יותר מובן בשפה הזו?
זה אותו דבר.
זה אותו דבר, אבל אני חושב...
אבל יוצא שהשלב הראשון הוא האור.
השלב הראשון של השתלשלות העולמות הוא אור עליון פשוט. כי מה שקדם...
שגם הוא היה חלק מההחלטה שלו לברוא את האדם.
אבל
מכיוון... אז הוא היה צריך לברוא...
כן,
כן,
כן, אבל לא לברוא, אלא להציל.
הוא יכול היה להציל עד האדם הראשון, אם אתה
רוצה. לא, כי יש הבדל, זה מה שלמדנו בשיעור שעבר, יש הבדל בין הדברים שנאצלו ודברים שנבראו. וההבדל הזה הוא מהותי ביותר בכל התהליך הזה. כן? לכן אני אומר... ההסבר של העץ חיים הופך להיות פשוט וברור כאשר מוסיפים לפני זה את ההסבר שמניטו נותן, שהוא הסבר מוסרי. למה בכלל זה התחיל? כי אחרת זה נשמע מאוד מאוד מכני. זה נשמע מאוד מאוד מכני.
זה מתואר מכני גם.
בוודאי, בכוונה. בכוונה. כי מה שכתוב זה הטכניקה. המהות היא לא כתובה. אבל המהות היא כולה אקט מוסרי. הרצון של הבורא לברוא את האחר שלו. בזה הכל מתחיל. איך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, יש שלב ראשון שנקרא, בוא נגיד, נמצא מילה, המצאת, מה שנקרא אור עליון פשוט. איך זה נקרא, איך זה נעשה? הדבר הזה נקרא דרך תהליך שנקרא אצילות, לא בריאה. הקדוש ברוך הוא האציל דבר שנקרא אור עליון פשוט. זה הדבר הגבוה ביותר שאנחנו יכולים להתייחס אליו, לא מעבר לזה.
למה אנחנו לא יכולים להגיד שהאור העליון הזה כמו האחדות הייתה, אין לה מושג של זמן?
זה לא
דבר שמישהו
לא נעצה. זה מה שהוא אמר.
לא, אתה אומר כאן כאילו שישנו אקט של ההצלה שהיא, כן, בעקבותיה.
לא, לא אמר את זה שני משפטים לפני זה, תהליך זה אינו מתרחש בזמן.
לא, אבל המשפט הקודם שלך,
כן, כי אין לנו מילים לתאר את הדברים האלה.
הוא קיים.
מה?
למה אני צריך להתייחס
קיים זה גם משהו שהוא חי. אמרת מה שהוא חי, הגבלת אותו.
יש לנו מגבלה.
כן, לא, אבל למה אני צריך להשתמש בנושא של ההצלה, כאילו של תהליך של יצירה?
זה לא יצירה, זה הצלה. כי צריך לדייק במילים.
למה אני צריך להשתמש בתהליך של ההצלה?
כי זה התהליך שהמקובלים מתארים.
שוב, אבל יכול להיות שאנחנו יכולים להגיד שהאחדות, כמו שיש אחדות,
אתה יכול להגיד כל דבר. אני מתאר את מה שהמקובלים אומרים. אתה יכול לתאר משהו אחר.
אני חושב, זה קשור מאיזה נקודה אנחנו יכולים להתחיל לתפוס איזשהו משהו. הרי משהו אין סוף, אין לך שום השגה. באור אתה כבר יכול מבחינת אור להתחיל יותר להבין מה זה אור.
קצר, יצר אור.
מושג כלשהו.
גם האור הזה שאתה מדבר.
אבל יצר יש לזה משמעות, זה עולם היצירה, זה לא אור.
זה לא אור שאתה יכול להבין אותו, זה. זה לא אור, זה אור אחר.
נכון,
אז לכן אתה לא יכול להשתמש בצורה אנושית או בצורה ויזואלית שאתה רואה ולרבות.
זה אתה עושה את הקשר הזה. אני עוד פעם חוזר לתחום, לא, אני מבין את זה, אני אומר, אחד מהקשיים הגדולים ביותר במתמטיקה, זה ברגע שאתה מתחיל לעבור מן המוחשי, המשולש שהילד צייר על הנייר, על משהו שהוא מופשט לחלוטין. ובדרך זה נכון שמאבדים 90 ומשהו אחוז מהאנשים. כי אנשים כל הזמן רוצים לחזור למוחשי.
ולכן אין לי עניין בהצלה של האור, האור, האור הפשוט הזה. אני מקבל את האור פשוט כפי שהוא, כמו שאני מקבל את האחדות הזאת כפי שהיא.
בסדר, אני אומר, הנקודה, נקודה...
וזה לא אותו אור שאנחנו רואים.
זה ברור, אבל אני אומר, אתה צריך נקודת התחלה. האם אתה שם נקודת ההתחלה ואתה מתחיל לדבר עליו עצמו, על עצמותו, או שאתה מדבר על משהו שנאצל ממנו.
ולמה באור נאצל?
זה לא משנה, קוראים לזה אור. כן, בדיוק.
השם לא משנה. אני שואל רק למה חייבים להגיד את המילה נאצל ולא להגיד יצר.
כי זה לא אותו דבר.
כי ברור שהוא מעל האור הזה.
זה
משהו,
זה הוא לא,
אין דבר נוצר ממנו, לא,
אבל אבל עוד פעם, גם במסוח שאתה מנסה להשתמש בו, אתה אומר הוא מעל, אין דבר כזה מעל,
הוא האור,
הוא לא, זה מה שהוא טוען,
לא, אז עכשיו אם אתה בא ואומר הוא האור או שלא האור, אז זה מחלוקת גדולה אצל המקובלים. כאן נכנסת למחלוקת עצומה בין המקובלים. מה ההבדל בינו ובין האור הנאצל הזה שנקרא אור עליון פשוט? האם יש מדרגות ביניים? האם יש, האם וכו'. זה מחלוקת בין כל המקובלים. מאות ספרים נכתבו על הדבר הזה. זה לא משנה, אני אומר, כאן אתה נכנס למחלוקת עצומה. מניטו לא רוצה להיכנס למחלוקות האלה. זה גם מספיק מסובך, הוא רוצה להסביר לך את ה...
הוא חותך.
הוא חותך, יש לו שיטה משלו, ותוך כדי הדברים אפשר גם כן, כן? לבוא ולהגיד, זה לא כדעת הזה, וזה לא כדעת הזה, זה כמו... נעזוב את זה. מישהו ירצה לעשות דוקטורט, יעשה השוואות, יש לי אחד כזה. ששואל אותי כל מיני שאלות שאני לא יודע מה לעשות, כן? זה לא המטרה, קודם כל תבין מה שהמקובל רוצה להגיד. עכשיו עוד פעם, המקובל לא מדבר כי הוא בא לו להסביר לך תהליך מטאפיזי. מה שמניטו בא ואומר, המקובל אומר לך את זה כי יש לזה השלכות מוסריות בחיים היומיומיים שלך. צריך להוריד את זה בחזרה מ-50 אלף רגל לקרקע המציאות.
גם הפיזיקאים מגיעים בסוף לאיזה מפץ גדול, או מה שהיה לפני המפץ הגדול, ושם הם לא יודעים מה
קרה. לא, לפני המפץ הגדול אין מה להגיד. זה מה שדיברנו לפני זה. זה כבר לא פיזיקאי שמדבר, זה סתם בן אדם שמדבר. יכול להיות שבמקרה המקצוע שלו זה פיזיקאי. יש המון שאלות של הפיזיקאי, אין תשובות. הייתן דוגמה, כן? כדי להעביר את הדברים. למשל, יש חוק בפיזיקה ששני אלקטרונים שפוגשים אחד את השני מתרחקים. זה החוק של קולון, זה דברים פשוטים, כן? בסדר, כדוגמה. ניקח את שני האלקטרונים הראשונים שהיו בעולם. את שני האלקטרונים הראשונים שהיו בעולם, שלום, שלום, התקרבו אחד לשני. מניין להם הידיעה שיכולים להתרחק אחד מן השני? זאת שאלה של פיזיקאי או זאת שאלה של מטאפיזיקה?
השאלה שלך, מאין הם יודעים?
אלקטרוניה, אנשים צריך לברוח.
מאין לא הידיעה הזאת?
לא הידיעה, אבל בידיעה.
אבל עובדה שהוא התרחק.
רגע, יצרו אותו כך.
מי זה יצרו?
מי שיצר אותו
כך. זה זהו, זה כבר לא פיזיקה, זה מה שאני אומר. יש כאן, בדיוק, יש כאן גבול דק מאוד, והמון המון פיזיקאים ומתמטיקאים עוברים את הגבול הזה בלי, אם במודע, אם לא, שלא במודע, תלוי במה היושר שלהם, כן? ועוברים את זה וכאילו ממשיכים לדבר בתור פיזיקאים או מדעים, וזה לא נכון. ברגע...
בפיזיקה אין ידע.
למה אין ידע?
זאת אומרת, לחומר אין ידע.
זה לא משנה, לא, זה סתם...
איפה החומר ידע?
לא,
כי... איפה ידע העץ?
לא, כי השאלה היותר עמוקה, האם החוקים הם אימננטיים לעולם, או שלא. אם הם לא אימננטיים לעולם, הם מה? הם טרנסנדנטיים לעולם? מאיפה בא הרעיון הזה שמשהו טרנסנדנטי פתאום? כאשר אתה אומר, אין מושג כזה בריאה? אז זה חיצוני, אז זה כבר לא פיזיקאי שמדבר. אז נעזוב את זה, לכן אני אומר, אבל הדברים כאן פשוטים, זה מה שצריך להתרגל. בסופו של דבר אצל המקובלים הדברים פשוטים. כן? טוב, נמשיך. תהליך השתלשלות, ההשתלשלות גורם למדרגותיו השונות של היש להופיע. בסדר? זה התכלית. מהיש של הבורא ליש של האדם. איך זה קורה?
השתלשלות.
עכשיו צריך להסביר מה זה סיפור הזה, כן? עכשיו אומר את הדבר הבא. יש הבדל מהותי בין שני העולמות העליונים. עולם האצילות ועולם הבריאה. ובין שני העולמות התחתונים, העולם היצירה ועולם העשייה. וכן בין שתי האותיות הראשונות של שם הוויה ברוך הוא יוד ה, ובין שתי האותיות האחרונות וו ה, כי אמרנו שזה מקביל אחד לשני, כן? אז יש הבחנה כזאת שנקראת יוד ה בצד אחד וו ה בצד השני. המחבר מזכיר במשפט הפתיחה שלו רק את הנאצלים והנבראים שזה, כן? ואין הוא מזכיר את העולמות התחתונים יותר של היצורים או הנעשים. היחס בין שתי זוגות אלו, אצילות בריאה ויצירה עשייה, מאוד דומה ליחס בין האור לכלי. בין האור המסמל את נוכחות היש ובין הכלי המאפשר לאור להיות נוכח. הוא דומה מאוד ליחס בין האמת ובין המציאות. ראיתם כאן שבשני משפטים הוא עבר מעולם המושגים המטאפיזיים למושגים של המקובלים למושגים של הפילוסופים. אמת ומציאות זה שייך לפילוסופים. אור וכלי זה התיאור של המקובלים. ואמר, זה מאוד דומה. זה לא זה. אבל כשאם רצים לעשות איזושהי אנלוגיה, אז קודם כל בדרך כלל מתחילים מאמת ומציאות, כי זה מה שאנחנו מכירים. אנחנו מעשות, הושפענו מהתרבות המערבית. עובדה. ולכן אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה מציאות ומה זה אמת. אז אתה רוצה לדמיין לעצמך מה זה אור ומה זה כלי? אז כך מהדברים האלה. הכלי זה המציאות, זה עולם העשייה, לא עולם היצירה מעל זה, אבל בעיקר עולם העשייה, כן? והאמת זה משהו גבוה. ואז השאלה...
מה היחס
בינינו? מה היחס? תכלית הבריאה. שהאמת תהיה מציאותית והמציאות תהיה אמיתית. זה הניסוח של מניטו. שהאמת תהיה מציאותית והמציאות תהיה אמיתית.
למה אתה צריך
את
זה לשני הכיוונים?
כי זה שני הכיוונים.
אם אתה עושה כיוון אחד,
לא מספיק?
הוא לא פותר את הכיוון השני?
לא.
אין דוגמה.
מצד אחד אתה רוצה שמה שקיים כביכול בעולם האמת יהיה מציאותי ונוכח פה, זאת אומרת שזה לא יהיה כחד כיווני, אלא שגם אתה תתאים את מה שקיים למעלה, גם מה שלמעלה יהיה נוכח פה.
אתה מחבר את מציאות עם אור עכשיו. אני רוצה מציאות עם אמת.
כן, כן.
וזה האמת והאמת והאור, זה אותו דבר.
תשתמש במונחים האמת במציאות.
כן, כן, כן. שהאמת תהיה מציאותית, זה השלב הראשון. מה זה האמת?
מה זה האמת ומה זה המציאות?
לא, לא, לא.
לצורך הדוגמה.
אני זה מתחבר עם מה שלמדנו על העולם הבא והעולם הזה.
זה שנייה, שנייה, כן, כן, זה ניסוח אחר, בסדר. אבל בצורה יותר פשוטה. מה זה האמת? האמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. על מה הוא חותם? חותם על זה שהמציאות תשקף בצורה נאמנה, מדויקת, את הערכים שהוא מציע כפרויקט לעולם שהולך לברוא. 13 מידות.
אנחנו חושבים שאנחנו יודעים שמה.
אנחנו יודעים, 13 מידות.
אני לא יודע, אנחנו יודעים.
יודעים.
אנחנו הסברנו שזה מה שהוא רוצה, אנחנו
לא, 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 לא,
זה מה ש... אנחנו לא יודעים כלום.
אנחנו יודעים, דרך הנביא, משה רבנו, אנחנו יודעים. 13 מידות. זה מה שהוא נותן כפרויקט לאדם. אם העולם המציאותי הוא בו זמנית, מה זה העולם המציאותי? החברה האנושית, כי עוד פעם, אנחנו מדברים על האדם, כן? תהיה מסוגלת לבנות חברה כזאת
שתתאים ל-13
שבו זמנית יש חסד, דין, אמת, שלום, כל הערכים האלה, בסדר? אז זה נקרא, האמת הפכה להיות מציאותית. בסדר? והמציאות זה האמת. אין לך אמת אחרת. זה כאן. כי אחרת, אם אתה נשאר רק עם הכיוון מלמעלה למטה, כן? זה לא מחייב לשום דבר. כי אתה תמיד יכול לבוא ולהגיד, אבל ניתן היה לעשות משהו אחר.
יותר טוב.
בוודאי, כי אני יודע הרבה יותר ממך, כן? אז זה הרבה יותר טוב, כן? לא. יש לך רק אמת אחת, היא פה. אמת, מארת, תצמח. נכון שתיאורטית היה לך אין סוף אפשרויות, כן? אבל ברגע שהמהלך התחיל, יש רק אפשרות אחת. יש רק אפשרות
אחת.
היא פה. והיא פה.
אתה צריך להגיע אליה.
היא פה. היא צומחת ממה שאתה עושה, האדם.
זה מה שכרגע אתה עושה, זה האמת שלך.
לא. זה כן, זה האמת. אין אמת יותר. אין אמת אחרת. זה מה שמקנה חשיבות לעמל של האדם. מה שהוא עושה זה אמיתי. זה לא משהו שדומה, זה אמיתי.
אם את זה אתה מגדיר, אז נגמר הסיפור, אז זה המציאות האמת.
לא, לא, לא.
תהפוך לאמת.
לא, כי יש מדרגות של אמת.
בסדר, אז אתה צריך להגיע לאמת.
לא, אתה צריך להגיע למדרגה שהכל, לא שהכל. אתה צריך להגיע למדרגה העליונה ביותר של האמת.
שהיא האמת האלוהית.
שהיא מחשבת הבריאה.
שהיא 13.
שהיא מימוש מלא של מחשבת הבריאה. אבל זה מקנה ערך למה שאתה האדם עושה.
אז אתה יכול להגיד זה חלק מהאמת, אבל אתה לא יכול להגיד שהמציאות
לא.
כי אחרת הגעת לאמת.
הגעתי למדרגה מסוימת באמת, ואני עולה בסולם המדרגות של האמת, לא משהו אחר. זה לא שאני עושה משהו ואני לא יודע להגיד מה זה, ויום אחד בצורה מיסטית, מגית כזו, זה הופך להיות אמת. אין. זה לאט לאט מתגלה יותר ויותר כאמת. אני עולה בסולם המדרגות של מה שנקרא אמת. הסולם הוא אמת. זה זה לא, עוד פעם, משהו, פעולה מיסטית, מגית כזאת, שביום אחד מישהו יבוא עם מקל קסמים ויראה, וום, ופתאום הכל יתגלה.
זה צומח.
זה צומח, אמת, מארץ, תצמח.
למה צריך סולם?
כי יש מדרגות.
ראייה.
כי בכל דבר יש מדרגות.
זה צמיחה.
בכל דבר יש מדרגות.
התפתחות.
יש דברים שהם קדושים ויש קודש הקודשים. זה לא פוסל את מי שנמצא במדרגה מסוימת, זה המדרגה שלו.
ולכן הסולם.
מה?
ולכן הסולם.
ולכן הסולם, כי יש מדרגות. בכל דבר יש מדרגות. יש מדרגות של היש. גם במהלך החיים, הבן אדם עובר מדרגות, עולה בסולם. היש שלו כאשר הוא תינוק, לא דומה ליש שלו כאשר הוא בגיל 70. עבר כמה דברים בחיים. למד, ניסיון, קנה חוכמה וכו', כן? אז אי אפשר לבוא ולהגיד, זה אותו בן אדם. אבל מבחינת היש שלו, אתה לא יכול להגיד להשוות. אז יש מדרגות.
פרפרזה על סמואלסון, כל אחד יכול לעלות בסולם האמת, אשרי מי שמתחיל בשלב גבוה יותר.
בסדר, בסדר, יפה.
הוא אומר את זה על ההצלחה.
יפה, אבל... אבל, זה, אבל יפה, יפה. כן. במקום להגיד אשרי מי שמתחיל, אשרי מי שמגיע
לסוף,
לסוף בדיוק מפרינה זו, כן? אבל כאן זה, אני אומר, עוד פעם, לא סתם הוא תוך כדי משפט כאן עבר כמה וכמה שפות, כן? בסדר? אז צריך להבין, כאשר המקובל מתאר את הדברים האלה בצורה כזו, האור נוגע, מגיע לכלי, ואם הכלי לא מספיק זך, אז הכלי מתפוצץ. טוב. אומר לך מניטו, הדברים פשוטים. האור, כן? זה בסופו של דבר, האמת של האחים. מה שהקדוש ברוך הוא מציע לך כפרויקט, כן? מגיע לכלי זה אתה. אם אתה מספיק זך, שזה אומר, אם אתה קנית מספיק זכות, זך וזכות זה אותו דבר מבחינה זו, כן? אז אתה מסוגל להכיל את הערכים האלה. בהתחלה החברה האנושית לא הייתה מסוגלת בכלל. לאט לאט, בגלל, אם היא הופכת להיות יותר ויותר מוסרית, יותר יותר נותנת למקום לאחר, אז היא תוכל להכיל יותר ויותר ערכים ולמצוא גם את האיזון בין הערכים האלה, כך שבסופו של דבר, תהליך מאוד ארוך, אז החברה תהיה מתוקנת. עוד פעם, מתוקנת זה אומר בלשון המקובלים גם כן, כן? זה מה שהמקובלים אומרים, כאשר האור פוגע בכלי, והכלי, אם הוא לא מספיק זך, מתפוצץ, אם הוא אב, כן? אם הוא אב, הוא לא מסוגל להכיל את האור הזה. מה זה אומר? הוא מאוד מגושם. עוד החברה היא לא... מספיק התקדמה בתהליך של מה שהמקובלים קוראים תיקון, מה שבשפה יותר פשוטה אפשר להגיד מוסרי. זה אותו דבר. אז למה המקובלים דיברו בשפה שאם אתה לא יודע את הקודים אתה לא יודע על מה מדובר? כי הם לא רצו. יש דברים, יש תהליכים. בתהליך יש, התהליך לוקח זמן. מה? כן, אבל התהליך הזה זה כן. בסדר? יש דברים שבני אדם מסוגלים להאכיל בזמן מסוים ולפני זה לא. למשל אומר הרב קוק באחד מהדוגמאות שהוא נותן, שאם היו אומרים בימי הביניים שהארץ הוא כדורי, אז אנשים היו שואלים את השאלה, ואיך הוא לא נופל? הוא נופל? עד שהבינו שיש דבר כזה שנקרא כוח הגרביטציה, עד שהבינו ו 500 שנה אחרי זה התחילו להכיל את המושג הזה, למרות שצרפו כמה אנשים בדרך שיעזו להגיד את
זה. אבל גם גרביטציה הוא לא נופל, אבל הוא עומד הפוך, הוא עומד עם הראש למטה.
הוא לא עומד הפוך, כן? כי אז התחילו להבין ש... לא,
זה גרביטציה.
שהכדור כזה גדול, שזה נראה כשטוח וכו' וכו', והתחילו להבין, ואני אומר, זה דרש מאות שנים. היום זה נראה טבעי. אתה אומר את זה לילד זה, הוא אומר לך...
ילד
ישר
אומר
לילד,
איך הוא לא נופל.
בסדר.
היום הוא כבר רואה תמונה מלמעלה.
בסדר, אני אומר, יש דברים שלוקחים זמן. אתה רוצה לקצר? בבקשה, תקצר. אף אחד לא יבין אותך. יגידו שאתה משוגע, יזרפו אותך.
זאת אומרת ששלום עכשיו זה לא פתרון.
יש דבר עכשיו הוא לא פתאום. יש דבר שמניטו אומר. אמר את זה אחרי הסכמי אוסלו. אמר, הסיסמה היום זה עכשיו, 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 עכשיו. הסיסמה של היהודי זה מחר. כאשר באו בחטא העגל, ואמרו לו, נו, יש לנו עכשיו ביער, משה, איפה הוא, כן? מה עונה להם אהרון? חג השם, מחר. זו התשובה היהודית.
אומרים על
הצלנים,
מורגן מורגן
שויטה. כן, כן, אבל זו התשובה. כן, רואים את זה במגילת אסתר. מה אומר המן? מיד מיד לעשות עץ. נכון. אני רוצה לתלות אותו. כן, עכשיו אני רוצה לתלות אותו. מה קורה? קרה מה שקרה בלילה. מחר בבוקר הכל יתברר. תלו אותו. זה אותו דבר, זה אותו רעיון. עכשיו זה לא קיים אצל היהודי. אין הווה בעברית. יש עבר ויש עתיד. אתה רוצה משהו? בחר. כי יש תהליך.
לכן אני נגד שעון דיגיטלי.
כן, כמעט.
למה? מראה רק את השנייה הזאת. זה לא שעון יהודי. אין לו עבר ואין לו
עתיד. יפה, יפה.
זה שעון
שיש לו עבר. לא, לא, גם לי יש... כן, טוב. אוקיי. טוב, איפה היינו? יש לנו...
קיים הבדל.
לא, 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 נשאיר את זה שבוע הבא, זה יותר... אה, לא, שבוע הבא לא.
עוד שבוע.
למה?
זה שבועות, 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 לא?
זה ודאי, זה זמן ללמוד.
מה?
זה בדיוק הזמן
ללמוד. בערב, אני קיים את השיעור בערב.
זה תגיד עם מי ש... דבר עם מי שזה, אני לא...
יישר כוח.
טוב, חג שמח.
חג שמח. חג שמח. Thank you.